שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו רוצים איתכם יחד ללמוד מהרב לייטמן איך אפשר לקחת את החיים שלנו למקום חדש, טוב יותר, משופר יותר, כשאנחנו כבר מתחילים להבין שהחיים טובים יותר, משופרים יותר, הם חיים שבהם אנחנו יודעים איך להתקשר לאנשים סביבנו בצורה טובה יותר, בצורה שלא גורמת לנו כל הזמן התנגשויות, צער וסבל, ומכניסה אותנו למקום של הישרדות מתמדת, אלא למקום שבו החיבורים בינינו הופכים להיות חיבורים שבאמת פותחים את הערוצים, הכל זורם בינינו והדברים מסתדרים, ואנחנו מחייכים ושמחים על זה שאנחנו חיים. אז תהיו איתנו, יהיה הרבה מה לקחת. והמיקוד שלנו היום, אנחנו נמצאים בתוך סדרה של שיחות שבה אנחנו מנסים ללמוד איך להיות הורים, איך לבנות כהורים את התא המשפחתי בצורה חדשה. למה צורה חדשה? כי עם כל הצער והכאב, אפשר לומר בריש גלי שהתא המשפחתי הישן מתפרק, גם אם אנחנו עדיין בעלי משפחות והורים לשניים, שלושה וארבעה ילדים, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה נכון, זה מכניס אותנו למצוקה רגשית עמוקה וקשה, ואנחנו רוצים בהחלט ללמוד ממך איך לעשות את זה נכון, גם כשאנחנו נמצאים באמצע החיים ואנחנו כבר לא דף הלק, אבל אין ברירה, לפני שהחיים יעברו לנו אנחנו רוצים ללמוד את זה. המיקוד שלנו היום, ניצה בואי תאמרי לנו מהו וניכנס לדיון.
אנחנו נרצה היום לשוחח על תפקיד ההורה, תפקיד ההורה במשפחה, ועל מה זה חינוך הורי נכון. אז קודם כל אנחנו רוצים להזכיר ולומר שאולי את התפקיד החשוב ביותר בחיינו, שזה ללמד את הילדים שלנו מה זה החיים ואיך לחיות נכון ואיך להיות מאושרים ואיך להצליח בחיים, אף אחד לא באמת מלמד אותנו בשום מסגרת. ולכן הנטייה שלנו היא בעצם לפעול בדרך כלל בצורה אינטואיטיבית, מתוך ניסיון העבר שלנו. אם למשל אנחנו מאמינים וחושבים שחונכנו נכון, אז יש לנו נטייה להעביר או לנסות להעביר את הצורה שבה אנחנו חונכנו גם לילדינו. אם אנחנו חושבים שהצורה שבה חונכנו היא דווקא לא נכונה, אז אנחנו נעשה בדיוק את ההפך. אנחנו בעצם לא לוקחים בחשבון הרבה מאוד אלמנטים. אני יכולה לומר שלמשל באופן אישי, מה שעבד והיה טוב בשבילי לא בהכרח יהיה טוב בשביל הילדים שלי, כי אני עשויה מחומר מסוים. הילד כבר עשוי מחומר אחר, ולכן זה לא רק החינוך, זה באמת ללמוד את כל המרכיבים. וזה תחום שהוא באמת כל כך מורכב, ואנחנו רואים שבכל תחומי החיים, זה ברור לנו שאנחנו צריכים לשבת וללמוד, ולפעמים ללמוד כמה שנים טובות כדי לקבל מיומנות, ודווקא את הנושא הזה כל כך חשוב, אנחנו בעצם לא לומדים בשום מקום, ולכן כאן אנחנו נרצה ללמוד ממך ולראות גם כמובן, לקחת בחשבון כמובן את ההשתנות של המציאות של היום. אנחנו היום לא חיים כמו פעם, ולכן גם השיטות צריכות להשתנות ולעדכן את עצמם בהתאם. אז אולי שאלה ראשונה ובסיסית, מה תפקידו של ההורה לפי גישתך?
תפקידו של ההורה זה באמת ללמד את הילדים חוכמת חיים. ולמרות שיש פער בין הדורות, ואומרים שכל דור הוא משהו חדש לגמרי, יש לו תפיסת המציאות אחרת, תוכנה פנימית, הסתכלות, פתרונות שהוא מגיע לחיים, ההורים צריכים לקחת את זה בחשבון, זאת אומרת, הם צריכים להיות מלומדים, מיומנים, בזה שיודעים איך לגשת לזה. אנחנו לא מקבלים שום בסיס להיות הורים, לא בבית ספר, זה מעניין. כמה פעמים שמעתי, קראתי על זה שמלמדים בבתי ספר שם בסקנדינביה ובכלל באירופה, למין. איך לעשות מין, אבל איך להיות הורה, אף פעם, לא על משפחה, איך לבנות איזה קשר בין גבר ואישה, אלה ממש כמו של חיות, ממש לימוד הוא מאוד, אם הנשות הייתה מסתכלת על עצמה מהצד ככה, קצת יותר בצורה אובייקטיבית, הייתה מזדעזעת, אני חושב, מה היא עושה. לכן אנחנו לא מקבלים יחס הנכון ובכלל, האומנות לבנות משפחה, כי משפחה בעצם זה, אנחנו אומרים משפחה, זה התא הבסיסית של החברה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? שכנראה שכל החוקים שישנם בחברה, הם גם כן, בצורת זרמפין, מתקיימים גם במשפחה. אם אדם היה יודע לבנות משפחה בצורה נכונה, אז גם כן היה מתוך זה יודע גם לגשת לפתרונות היותר גדולים, ככה עם אנשים זרים, והיה לו כבר כלי, היו לו כבר כלים ביד איכשהו להסדר את החיים בצורה נכונה. אנחנו לא לומדים את זה, ומתוך זה גם כן כל הדברים האחרים. אני זוכר דווקא שלנו היה מורה בהיסטוריה בבית ספר, בכיתות כבר אחרות, אחרונות, שהוא היה מלמד אותנו דווקא. הוא אומר שהחיים של האדם הם נכללים מזה שרואים איזה סרט יפה, שהולכים יחד לטייל עם משפחה, ככה. הוא היה מכניס, נו, אנחנו כבר היינו בגילאים 15-16 כאלו. טוב, זה היה גם כן לפני 50 שנה. אז, אבל הוא היה, בכל זאת, אני זוכר שכמה משפטים כאלו שהוא היה, כך, כאילו פולט אותם בין ההיסטוריה ובין כל מה שהוא היה מלמד לפי המקצוע שלו. זה היו מאוד מאוד נשארים בנו ככה ועוזרים לנו. היו משאירים איזה רושם חזק. וראינו את זה אחר כך בינינו, בין הילדים, בין הנוער, שזה מאוד חסר. כך התרשמות או איזה הכוונה, אפילו במשפטים כאלו בודדים לנו. בימינו כבר, אם אנחנו כבר נעזוב את כל מה שקורה במשפחה וכל מה שקורה ביחסים בין בני זוג וילדים ובין הילדים, ברור שזה הכל ערוס ומחוסר עונים, אז אנשים מתרחקים, מתגרשים, ילדים מתרחקים מההורים, לא מרגישים איתם שום קשר, וזה הכל מפני שהם לא מקבלים חינוך, הילדים. אז צריכים להתחיל מההורים, מאיפה הם יקבלו חינוך. זאת אומרת, הכל בעצם מתחיל מזה שההורים צריכים לעבור איזה חינוך, חינוך, טיפול. זאת אומרת, אנחנו צריכים כנראה שלארגן שיחות, סדנאות, ששם אנחנו מסבירים להורים איך הם צריכים להתנהג. ולתת להם דוגמאות, איך במעגל ביניהם שהם מתאספים לאימונים שלנו, איך שהם יכולים לדבר זה עם זה, ההורים ביניהם, איך הם יכולים לדבר עם ההורים האחרים, איך הם יכולים לתאר לעצמם מה זה נקרא לדבר עם הילדים במעגל, בשולחן עגול, במטבח בדרך כלל, לא באיזה מקום, בו, בחדר אוכל, בפינת אוכל, מה שיש שם במשפחה, או בסלון, אבל בצורה כזאת שכולם יושבים ויש להם איזה מין ישיבה משפחתית. ממש לקבוע לזה זמן, פעם בשבוע, שם, ערב שבת, ביום או בערב, או בשבת עצמה, לא חשוב איך. אבל שיהיה זמן מיוחד, זה משהו קדוש. זה משפחה מתיישבת, והיא דנה בכל מיני דברים, וכל אחד צריך לספר מה קרה, איך הוא חושב, מה קורה, וכן הלאה, בצורה שיש לו לזה סבלנות, זמן קצוב, וכך, קודם כל הרגל הזה, זה חייב להיות. אני שמעתי מהבן שלי, שהוא כבר 25 שנה נמצא מחוץ לבית, הוא בן 40 ובגיל 15 בערך עזב את הבית, ונמצא בקנדה, מטעם הבריאות, מזג אוויר, שמה שהוא זוכר מכל מה שהיה לו, זה שאנחנו בשבת בצהריים, ישנו יחד כולם בחדר אחד על המזרונים על הרצפה. זה היה אצלנו מנהג. אמנם שלכולם היה חדר לחוט עם המיטה שלו, עם הכל, אבל זה היה אצלנו מנהג. אנחנו מתאספים בחדר אחד ושם יושנים דווקא בצורה כזאת. וזה היה איזה מין הרפתקה כאילו. כן? ואני כאן, וכאן זה ילדים, בנות, בן, ואימא, אנחנו כהורים משני צדדים, והם באמצע. וכך זה נשאר. הרושם הזה דווקא אצלו נשאר, שהוא כבר עכשיו בן 40. הוא אומר, זה מה שאני זוכר. אנחנו צריכים שזה יישאר לילדים שלנו, כי יהיו הגדולים, ואז בטוח שהם ממשיכים את הדברים האלה הלאה. בזה נבנה האדם, מהדוגמה, בלבד. ולכן אנחנו צריכים להתרגל במשפחה, לארגון כזה, שאנחנו עושים ישיבת משפחה לפחות פעם בשבוע, וזה לאט לאט, עם הכיבוד קטן, אבל שלא יחבא את הישיבה עצמה, לא שיהיה הרבה או משהו קצת, ככה משהו מתוק עם השתייה וזהו. והעיקר זה הדיבורים, כן? ככה חלפת הדברים. ששם אנחנו פותחים בצורה פסיכולוגית, בצורה שדנים, כל אחד מוצא את הסיפור ואת את הדברים, מה שהוא התרשם משבוע ימים, ואנחנו אז מדברים על זה, כל אחד עם ההסתכלות שלו, עושה ביקורת על זה, עושה איזה, נו, מביא את עצמו ושומע מה שאחרים חושבים על זה. העיקר שכל אחד יכול להגיד ולשמוע, ולשמוע דעתם של האחרים, ואנחנו בסופו של דבר צריכים להגיע כל פעם לאיזה הסכמה, לאיזה, לא פתרון אולי, אבל הסתכלות האחידה. תפיסה אחידה, הרגשה אחידה, על כל מה שקורה. להיכנס לרגש של כל אחד ואחד. אפילו, נגיד, ילדה בת 5 מספרת לנו משהו על מה שקורה לה, אנחנו באמת משתתפים ממש איתה בכל הסיפור הזה. כן? ואחר כך חוזרים ליחד, שאנחנו משתתפים בסיפור, איך נכון להתייחס לזה, איך לצאת מהמצב הזה, אולי איך לאזן את ההתרגשות הזאת, רגש עם השכל, או שכל עם הרגש, לראות את הדברים, היא מתוך זה צריכה ללמוד איך להשתתף עם האדם השני, ולא כמו שילדים הקטנים הם לא יכולים את זה, רק תופסים משהו לעצמם ולא רואים כלום חוץ מזה. בדוגמאות כאלה אנחנו בעצם מתחילים ללמוד זה את זה כולם, ובסופו של דבר שאנחנו צריכים להגיע מכל הדיבורים האלה למשהו משותף, לידיעה, להרגשה משותפת, שבינינו סביב השולחן הזה המשותף שלנו, שעליו אנחנו כאילו בונים משהו אחד, שזה נקרא המשפחה. שבא אבא, אמא, יכול להיות הורים שלנו גם כן, זאת אומרת סבא וסבתא וילדים, או זה יכול להיות ילדים שלנו עם הנכדים שלנו היינו, כן, ועוד ועוד. זה לא חשוב באיזה פורמט, העיקר שזה המשפחה. והמשפחה זה לא שאנחנו מתאספים יחד, וזה שאנחנו מולידים זה את זה וככה גודלים יחד, ומזדקנים יחד, לא. זה מה שאנחנו מייצבים סביבנו משהו המשותף, הרגשה והמחשבה המשותפים. ככה, הרגשה משותפת והמחשבה משותפת. וזה איזה מין דמות, איזה מין כדור כזה, או איזה שטח משותף, שהוא נקרא משפחה. ולא שסתם אנחנו פיזיולוגית קשורים זה לזה, או לפי המקום המגורים. ואנחנו רוצים שההרגשה הזאת היא תלווה אותנו, ההרגשה המשותפת הזאת, כל השבוע, עד שבוע הבא, וככה נחדש ונחזק את זה כל הזמן, יותר ויותר, כמה שאנחנו גודלים, כמה שאנחנו משתנים והעולם משתנה, ההרגשה הזאת צריכה רק להתחזק, לקבל אופנים החדשים, וזה נקרא שמשפחה בדרך.
באיזה דרך?
בדרך, בדרך החיים.
בדרך החיים.
כן, לא. זה לא שייך להתפתחות של כל אחד אישית, במקצוע שלו, או באומדם שזה הכל מעורב ודאי, כי זה משפיע על כולם. אבל ההרגשה הזאת היא בעצם נותנת לנו מין עוגן בחיים ושייכות לחברה הקטנה שבאה בצורה הטבעית, אפשר להגיד אפילו פרימיטיבית. אנחנו קשורים זה לזה, אינסטינקטיבית, קשורים זה לזה. זאת אומרת, יש לזה בסיס. ולכן אני כאילו חייב להם, הם חייבים לי, מעין ברירה, ולכן אנחנו יכולים להתחיל מזה לבנות אותו מושג המשפחה. ומזה אנחנו יכולים אחר כך ללמוד איך לעשות אותו דבר עם מעגלים מחוץ למשפחה.
רגע, עוד לפני.
כן, לא, אבל אני רק אומר שזאת דוגמה
כן.
לכל אחד מבני משפחה שהוא יוצא מהמשפחה החוצה. הוא כבר עושה מין תגובת שרשרת.
כן.
ומתחיל, יכול להתחיל לבנות כאלו, גם כן היציאות כאלו, כן? גם מחוצה לו. וזה בעצם לימוד העיקרי, תוצאה מזה, כי אנחנו חייבים לצאת לעולם הרחב, ושם בכל מקום יהיה לנו כבר כוח, אומנות, יכולת, גישה, איך לבנות כאלו תאים ביחס שלנו בכל מקום. זאת אומרת, אנחנו בזה מלמדים את הילדים חוכמת החיים, איך לבנות לעצמם, לא משפחה שלהם דווקא, שהם התחתנו ויהיו גם כן בחיי משפחה. אלה גם במקום עבודה, גם במקום הלימוד, גם בכל מקום ומקום. איפה שהם יהיו, הם ידעו איך להתקלל עם בני אדם, איך לשמוע ולשמע. איך, בקצור, זה התא הבסיסית לשינוי החברה הגדולה, וגם לשינוי העולם.
אז אני קודם כל חייבת להגיד שהתיאור שלך ודווקא העובדה שבחרת להתחיל בזה היא באמת היא מדהימה. כי מה תיארת פה? תיארת, קודם כל שמת כערך עליון, אם אני מבינה נכון, את הנושא הזה של שייכות, של הרגשת שייכות. זאת אומרת, דבר ראשון כערך עליון במשפחה, הורה, כדי לחנך נכון את המשפחה שלו, את הילדים שלו, הוא צריך דבר ראשון לבנות להם איזושהי הרגשה שהם שייכים לתוך תא. זה דבר ראשון, זה הבסיס.
כן.
למה אני אומרת את זה? כי בדרך כלל התפיסות הן כאלה שהורה הוא בעצם צריך לחנך את הילדים ולגדול אותם שיחיו נכון את החיים. עכשיו, האדם, ההורה מגיע עם התפיסות שלו, עם הדברים שהוא רכש, עם הניסיון שלו, ומנסה להנחיל לילדים שלו את הגישה הנכונה לחיים. ואתה פה לא התחלת דווקא עם גישה של הורה, אלא אמרת, עוד לפני הגישה, קודם כל בואו תיצרו ביחד.
כן.
קודם כל תיצרו איזושהי יחידה אחת, איזושהי הרגשה של שייכות, ומתוכה, עכשיו זה השלב הבא. זאת אומרת, נגיד שאני עוד אכנס כמובן לראות איך בונים את התחושת שייכות הזאת, זה כמובן בהמשך, אבל נניח שנבנתה איזושהי הרגשת שייכות. נגיד שבאמת הצלחנו לבנות איזשהו מהלך כזה, שאחת לשבוע כל המשפחה נפגשת, מקיימת דיונים, מדברת על נושאים מסוימים, ובאמת נוצרת איזושהי תחושה שאני שייך לאיזושהי קבוצה. איך זה עוזר לי עכשיו, איך החינוך הזה עוזר לי כילד להבין טוב יותר את החיים?
אני נכלל עם ההסתכלות של ההורים, של האחים, האחיות. אני רואה איך שהם שומעים זה את זה, נכללים, יכולים להביע השתתפות, דאגה, שמחה, הדדית. לעזור להבין מה קורה מזה שאני מספר להם מה קרה לי שם בבית ספר או באיזה מקום, איך כל אחד נותן לעצות ושואל שאלות, איך שהם מפצחים אותי, עוזרים לי להוציא את הסיפור שלי, כן? ואיך אני מסתכל אז על הסיפור שלי בצורה שלהם, דרכם, דרך העיניים ואוזניים שלהם, איך אני שומע את זה, את עצמי, ונכנס לרגש ושכל שלהם, איך שהם מגיבים על זה, זה ככה יוצא מהסיפור, כן? שאני סיפרתי משהו, אז שואלים ככה ושואלים ככה, ודנים על זה, אומרים בעד ונגד משהו, ואני לומד גם הקרובים שלי, בני משפחה, אני לומד הגישה שלהם, אני לומד השכל המשותף שלנו, הרגיש המשותף שלנו, ובסך הכל איך שאנחנו מגיעים לעמק השווה. מה בסך הכל? אנחנו חושבים על איזו תופעה שכל אחד מהמשפחה חייב להביא כסיפור ערב, נגיד, או ישיבת המשפחתית. ואז בזה אנחנו קודם כל מרגיעים כל אחד, נותנים לכל אחד התרחבות דעת ורגש, כל אחד נעשה כלול מכולם, וסך הכל מהתכללות כולם מכולם, אנחנו מגיעים לאותו מבנה המשותף בינינו, רגשית ושכלית, שזה נקרא המשפחה, שזה נמצא מחוץ לנו בינינו, כאילו שוכף על השולחן.
עכשיו שתיארת את זה, הרגשתי אפילו כנניח כאימא איזושהי סוג של הקלה. למה הקלה? כי תמיד היו לי שאלות בראש, איך אני יודעת שאני מכוונת נכון את הילדים שלי?
את לא צריכה לדעת.
זהו.
את פשוט, אבל בלי שאת למדת באיזה מקום ובאיזה ככה חוכמות וכאן כתוב וכאן שמעת וכמו מורה מדברת, את צריכה לדבר בצורה כמו ילדה שלך, נגיד, מספרת לך, אבל יחד, לא בארבע עיניים בלבד. אין? אפשר בארבע עיניים גם כן, אבל בכל זאת, כי מיעוט רבים שניים. אין? אבל את מדברת איתה כמו שאת גם כן ילדה, רק יותר, קצת יותר חכמה. אבל חכמה בחוכמה שלך. לא באיזה מין לטיף למוסר או משהו, זה ודאי שלא הולך. זה צריך להיות מתוך הלב. ומשהו משלך, מעצמך, ככה, מעצמי אני חייב לדבר, אני צריך כמה שאפשר לזרוק את כל הדעות קדומות ואיזה חוקים, איזה נועלים, מה ששמעתי, מה שמקובל, בדרך כלל כלום, זה חייב להיות כמה שיותר טבעי.
לא בדיוק הבנתי את זה. אמרת, אני צריך להיות כמו ילדה, נגיד שהבת שלי הקטנה מספרת משהו בישיבה המשפטית, אמרת, אני צריך להיות לא חכם ולא כלום, אני צריך להיות כמו שהיא ילדה, גם אני משתדל להיכנס למקום הזה, רק אולי טיפה קצת יותר חכמה, נכון. ואז אמרת, ואל תביא למוסר, ואל תביא לחוכמות ולא כלום, דבר מהלב. כן. אני לא בטוח שבדיוק הבנתי, אולי טיפה תרחיב בזה, מה כן ומה
אני
לא.
אני בכל זאת אגיד, משפט אחד כרגיל משלי קצת, זה... המדרגה העליונה היא יורדת למדרגה התחתונה ומתלבשת בה. בצורה כזאת אנחנו צריכים לדבר. כשאני מתלבש בה, אני מדבר ברמה שלה, רק עם הבנת הפתרון משלי. וכך היא מתחילה גם כן להבין ולהרגיש למה אני חושב ככה, מאיפה בא לי דבר כזה, על מה אני מתבסס, לומדת חשיבה שלי, חשבון שלי, ואיך אני מאזן את הרגש עם השכל והפוך, שכל עם הרגש. אני כל הדברים האלה צריך לדבר, צריך להסביר, צריך שאני יורד לדרגה שלה, אני ומתלבש בה איתה יחד, אני לוקח כאילו אותה, מחבק אותה, ומתחיל להעביר אותה דרך מחשבה ורגש שלי. שהיא תראה דרך העיניים שלי את המצב. כן, ואחר כך עוזב אותה, ושוב אנחנו ממשיכים לדבר, מתוך זה אני רואה כבר מהצד ככה, כמה שהיא ספגה ממני, כמה שזה... התרשמה נכון או לא נכון, וכן הלאה. בלי ללחוץ. כמה שכן, כן, כמה שלא, לא.
מה זה בלי ללחוץ?
בלי ללחוץ, זאת אומרת, בלי לחייב אותה באמת לחשוב ולהרגיש כמוני. נגיד, לא הולך בינתיים, לא הולך, אולי אני לא הצלחתי.
אתה תיארת פה, הרגשתי שני שלבים. שלב ראשון זה לרדת לרמה שלה בגובה העיניים, זאת אומרת, בעצם אני משתדלת לשים את עצמי בצד, ואני מנסה להבין את, את מה ש...
אני מתלבש בה...
להתלבש בה במילים פשוטות מה זה אומר, שאני...
לרגש ולשכל שלה.
כן, אני מנסה להבין.
ועם הכלים שלי.
כן.
להשתדל לפתור את הבעיה שלה, או לראות את הסיפור בכלל. כן, נגיד איזה. ולפצח אותו, להסביר אותו עם הרגש ושכל שלי, אבל שהוא קצת יותר גבוה ממנה. שהוא בעצם כבר עם הפתרון כביכול. ואז אני בזה מסביר לה מה שהיא ראה. אני מסביר לה מערכת הפנימית. מה שקיימת באותה תופעה, מה שהיא ראה והרגישה.
אז אני חוזרת שוב. שלב ראשון אני בעצם מנסה להבין את, את הילדה. זאת אומרת, אני מבינה, מנסה להבין את הצורך שלה, מה היא מרגישה. זה מה שאני קוראת, כאילו אני מצטרפת אליה. אחר כך אני לאט לאט מובילה אותה, ככה מכוונת אותה בעדינות. אבל עוד פעם, לא מכוונת אותה ממקום גבוה, אלא קצת בעדינות. עכשיו, פה תמיד השאלה היא באמת איך לכוון נכון. זה מה שאהבתי קודם שאמרת.
לפי מה שאת חושבת, לפי מה שאת ילדה קצת יותר גדולה. בלבד.
מה?
בלי החוכמות שלך.
אתה צריך להסביר את זה, כי אני לא בטוחה שאני...
בלי החוכמות שלך ובלי ההשכלה שלך ובלי שאת אצלנו כאן מאסטר בקואוצ'ינג ולא חשוב לנו את זה. היא לומדת נגיד בכיתה ד' ואת כביכול נגיד שלומדת בכיתה ו' ז', לא חשוב. כן? ככה, משכל הזה קצת לשכל הזה. שהיא תבין אותך ותרגיש אותך, ואת צריכה להיות בזה, כי היא אחותה הגדולה. אבל אחותה הגדולה לא שתלטנית, אלא ככה ממש חברה. במקצת יותר גדולה. נו, אין לי מילים אחרות, זה...
עכשיו, הדיון הזה מתקיים בעצם במשפחה. נגיד שהוא מתקיים במשפחה, אז כן. אני נגיד מביע את דעתי, ואחר כך נגיד האבא עושה את אותו דבר?
לא בטוח, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. זה תלוי עד כמה שהאחים ואבא, חלק הזכרי של המשפחה, עד כמה הוא יכול להשתתף בילדה הקטנה.
כמה שהוא יכול להבין ולהזדהות עם המקום שהיא נמצאת בו.
ואם זה היה ילד קטן? אם זה היה בן קטן?
אם בן, אז אמא גם כן יכולה. אמא יכולה להתלבש בכל אחד.
והאחות?
והאחות יכול להיות שלא תבין. תראה, זה הכל תלוי כמה שמשפחה כבר בדרך. כמה שהיא מתקדמת עם השיטה הזאת. אם היא מתקדמת, אז כולם הופכים להיות ממש כלולים בכולם, ואין שום בעיה להרגיש כל בן משפחה, אפילו סבא וסבתא, הילדה קטנה מתחילה להרגיש סבא וסבתא כמו שהם.
אז בוא נגיד, בתהליך של התפתחות פה, מבחינת מה שאתה נותן כאן כתרגולים ביתיים, זאת אומרת, נגיד אפילו שאנחנו רק מתחילים עכשיו לעבוד לפי השיטה הזאת, אז אנחנו מנסים כולנו, אתה פשוט אומר שלא בטוח שכולנו נצליח, אבל עם הזמן אנחנו כן נפתח את היכולות. אז זאת אומרת, אז בתרגול, אני רוצה להבין פרקטית, בתרגול כן חשוב לעשות איזשהו סיבוב כזה, שכל אחד ינסה לעשות את הפעולה הזאת, או מראש להגיד ל...
זה תלוי איזה משפחה. יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל בין אמא לבנות. ובין אבא ואמא לבנים. לבנות זה קצת יותר מסובך, משובך. שם זה דברים יותר מורכבים. לבנים אין עולם הפנימי, הוא כל כך מורכב.
אז מה זה בעצם, אם אני מסתכלת כרגע על החינוך, איך היום נכון לחנך את הילדים שלנו?
דרך ההורים, נו? וקודם לחנך את ההורים. ההורים חייבים לעשות קורס ולהמשיך בו כל הזמן בעצם, אבל לעשות איזשהו מין קורס בסיסי, כשהם עוברים אותו, אנחנו כמחנכים את ההורים, כבר מתחילים ללמד אותם איך לעשות את הסדנאות האלה בבית, ישיבות משפחה, ושהם יביאו לנו את ההתרשמות, מה קורה וכן ולא, למה זה יצא ומה שלא יצא, במה הם הרגישו את עצמם כי הצליחו ובמה לא, מה היה הקושי. אנחנו נכנסים כאן באמצע החיים, זאת אומרת, יש שם ילדים בני 15 אולי, נכון. שזה... נכון. להתחיל איתם זה מאוד קשה. אז אנחנו לא מתחילים איתם, נגיד לדוגמה. עם הילדים שהם יותר מגיל 9-10, אנחנו לא מתחילים מיד. אנחנו מתחילים עם הילדים קטנים, ואיתם מדברים. והאלו, אם הם רוצים לשמוע שישמעו, אם לא רוצים לשמוע שילכו, ככה לאט לאט אנחנו צריכים לפתח אותם, שכדאי להם גם כן לשבת. וגם כן אפשר להשתתף, ועל ידי ככה שהם הרגישו שאנחנו יותר מקורבים בינינו, יהיה להם גירוי גדול גם כן להתחבר. כשהם הרגישו שאנחנו כיחד, והם לחוד, אבל בצורה עדינה, שזה לא ידחה אותם, זה תלוי באיזה גילאים. בגילאים מ-14 ועלה זה מסוכן. מגילאים פחות מזה, זה ימשוך אותם פנימה. וגילאים יותר, זה יכול לדחות אותם. אז כך, כאן צריך להיות ממש יחס עדין. אבל לא, לא ללחוץ ולא לחייב. אלה בצורה עדינה. להזמין פיצה, קולה, ככה משהו שמשפחתי.
שנחמד להיות שם.
כן. שהם גם כן השתתפו ו...
עכשיו, הייתי רוצה לגבי...
לעשות את זה בזמנים שהם מסוגלים ולא כל כך חשוב להם להרוג את הזמן, איזשהו שעה, שעתיים.
הייתי רוצה שנעשה רגע איזשהו סיכום ביניים של מה שלמדנו עד כה היום בשיעור שלנו. אני חוזר לשאלה שאיתה התחלנו, מה התפקיד שלי כהורה?
התפקיד שלי כהורה להתחנך להיות הורה, ועם בת זוגו, כן, הוא חייב לבנות תא משפחתי שבה הם מגיעים במשך כאלו ישיבות משפחה להרגשה משותפת שהיא נקראת המשפחה.
למה זה בעצם הבסיס? למה בעצם...
כי הטבע שידר אותנו כך שאנחנו חייבים להתחבר בינינו כדי לבנות משפחה. מהטבע כך אנחנו. לכן אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לבנות כן, לבנות, ללולד ילדים, לחנך אותם, ולא סתם אלה 20 שנה, זה קדימה, אנחנו כבר נכנסים לעול משפחה, משפחתי, כן? וכל זה כדי שאנחנו מתוך זה שתא הזה מחויף מצד הטבע, נבין מהתא הזה איך אנחנו צריכים לבנות את כל המנקות, כל המציאות, היינו כל האנושות, שתהיה כמשפחה אחת.
בוא ננסה, יש לך עוד שאלה?
בבקשה.
בוא ננסה להבין איך הבנייה הזו של ההרגשת שייכות עכשיו שתיארת, את אותו קשר שזה בעצם אתה קורא לו משפחה, איך היא משפיעה על הילדים? מה זה גורם לילד להרגיש כשהוא מרגיש את, את השייכות הזאת בתוך המשפחה? מה זה בונה בו? איזה הכנה זה עושה לו לחיים?
זה קודם כל זה מקנה לו ביטחון. מפעם לפעם מרחיב לו דעת. דעת כוללת רגש ושכל יחד. חוכמה ובינה. והוא מסתכל על החיים בצורה אחרת לגמרי. הוא בוגר. הוא תמיד רואה את הנולד. למה? כי הגדולים ממנו נכנסים לדרגה שלו ונותנים לו רגש ושכל שלהם, והוא קולט אותם ומתחיל לראות את העולם דרך העיניים שלהם. זאת אומרת, הוא כבר, לעומת החברים שלו, נמצא בגובה של מדרגה הבאה, של מצב יותר מפותח. הוא כאילו עם ניסיון החיים. הם מוסרים לו ניסיון החיים, ההורים. הוא נעשה בוגר, יותר מגילו. וזאת אומרת, הם נותנים לו ראש לתוך הגוף שלו, כן, לקטן ראש. הם מוסיפים לו על ידי הישיבות האלה, משפחתיות, הם מוסיפים לו ראש שלהם. ואז הוא כבר מבין מה רוצים ממנו, איך רוצים כולם לנצל אותו, או להיות חברים האלו ולאלו להתרחק, והוא מתחיל בזה להיות חכם ובעל אמצעים. נכון להתקדם בדרכו בחיים, בגילו. אבל בגילו הוא כבר בגובה יותר מגילו. זה בעצם קורה שהתחתון מקבל מהעליון שכל ורגש, בדרגה קצת יותר עליונה, בצורת העיצות. ואז משתמש בזה, משתתף בזה. כי אי אפשר שילד יתפתח מעצמו. אם הוא מתפתח, הוא לא מתפתח אז מעצמו, אלא רק על ידי סביבה. והיא בדרך כלל גרועה מאוד. וודאי שלא חושבת לטובתו כמו שמשפחה. אז איזה עיצות יכולים לתת לו?
איך בתוך התהליך הזה הילד לאט לאט גם מפתח את הייחודיות שלו ואת העצמאות שלו בתוך המשפחה?
דווקא בזה שהוא כולל את כל הבני משפחה, הוא בזה מפתח את הייחודיות שלו. אחרת הוא נבלע בתוך הכלל הגדול, רחוב שם בית ספר שממלא אותו בכאלו ערכים ודעות מוקדמות וכן הלאה, שזה מעוות אותו לכל החיים. קשה מאוד להתפטר מהם. חנך התנער על פי דרכו, כי...
גם כי יזקין לא יסור ממנה.
יופי.
אז איך, עוד פעם, איך הוא בונה את העצמאות והייחודיות שלו בתוך הקן המשפחתי הזה שנוצר? איך זה קורה בעצם? מתוך זה שהוא סופג את החוכמה של המשפחה, זה בונה בו ביטחון, זה בונה בו חוסן נפשי, איך הוא לאט לאט באמת, הוא מרגיש מצד אחד חלק, אבל מצד אחד גם עצמאי.
כי אנחנו לא מדכים אותו. אנחנו יושבים, כולנו שווים, בשולחן העגול, כן, סביב השולחן, בפינת אוכל שם, או בסלון, לא חשוב איפה, ואנחנו כולנו בזה שווים, כל אחד יכול להגיד משהו, אף אחד לא סותר, אף אחד לא אומר, אף אחד לא חושב שכולנו יותר חכמים או פחות חכמים, אנחנו בזה רק כל אחד מבטא, אבל באותה רמה הכללית, כן, מבטא את הדעה שלו, בצורה כזאת שכולם יבינו. יש לנו כאן בעיה, כי יש ילדה בת 5, ילד בן 10, ואולי ילד בן 15, זה קשה, אבל בכל זאת, זה שכולנו משתדלים להסביר בצורה כזאת שכולנו מבינים, דווקא בצורה קטנה, מזה מתחכם גם כן ילד בן 15. הוא לומד מאיתנו. הוא לומד, הוא מקבל את ה... כי כמו שאנחנו ירדנו מדרגה שלנו כדי להתלבש בבת 5, כך הוא מרגיש שאנחנו ירדנו, והוא מקבל את זה בגובה שלו. אמנם ששומע מה שאנחנו מדברים איתה. הוא מקבל מזה גם כן השכלה להיות הורה, יותר גדול.
מה ההורה מקבל מהתהליך המשפחתי הזה? מה הוא סופג מתוך התהליך?
הוא כולל אותם, זה כמו שאמא שמה תחת, לא יודע איך להגיד, תחתיה ככה כמו... כמו תרנגולת, ככה, כל האפרוחים. זה כך הורי מרגיש שכל המשפחה נמצאת עמו ובו.
ההורי גם מקבל איזשהו שכל גבוה יותר דווקא מהעבודה עם ילדים קטנים?
הוא נכלל מהם, ולכן הוא מתחיל לחשוב בצורה יותר מורחבת. וגם כן הוא משתנה. כי החסרונות שלו עכשיו... רצונות, הם בהתאם למה שהוא נכלל מהילדים. אז הם אחרות. זאת אומרת, זה לא מילדים, הוא נכלל ממה שנקרא משפחה. מאותו סגל ורגש שהם מייצבים יחד. אז ודאי שזה כך מרחיב דעתו. יחס לחיים ויחס למשפחה.
איך בתוך התהליך הזה אמר, הזכרת קודם שילד, כל אדם בעצם לומד מתוך דוגמה אישית. האם יש חוץ מדוגמה אישית עוד משהו שאני צריכה להנחיל במשפחה?
או דוגמה של ההורים, או דוגמה של החברה הגדולה הזאת הנוראית שסובבת אותנו.
זאת אומרת, משהו בטוח ישפיע עליו, הוא יחקה אותו.
או זה או זה, אין...
מה שיותר חזק?
אין יותר, כן.
מה שיותר חזק ישפיע
כן.
עליו.
אבל משפחה משפיעה בטוח, מתוך, תלוי מתי מתחיל ואיך להצליח, כי זה תלוי, אבל, וכאן אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים כאן, איך להגיד, שאנחנו נמצאים כאן במאבק תמידי בינינו, דעתנו שאנחנו רוצים להשפיע על המשפחה ודעת הסביבה הגדולה. כן? וכאן אנחנו צריכים לכן ללמוד בקורס שלנו, כהורים, איך אנחנו מייצבים דעת המשפחה, שהיא תהיה יותר חזקה בהשפעתה על כל בן משפחה, מהחברה הזאת הגדולה. שמסירות שלי למשפחה, דאגה שלי למשפחה, דעת המשפחה, היא תהיה תמיד יותר ממה שהחברה יכולה להשפיע אליי. זה, בוא נגיד כך, כמו שאימא תמיד דואגת כלפי הילדים שלה, ולא כל כך חשוב למה שחושבים, או מה שמדברים עליהם, או מה, היא בהם. זהו, בצורה טבעית. כך אנחנו צריכים, בצורה טבעית, כך להגיע למצב שדאגה על שלום משפחה, לכל אחד, היא יותר גדולה מכל דבר אחר שבעולם. ואף אחד מהסביבה, מהחברים שם אולי בחוץ, או עוד משהו, לא השפיע לי על זה. שמסירות למשפחה היא קודם כל. הדדיות, עזרה הדדית, דוגמה לעזרה הדדית. זה חייבים לחנך בזה.
פה אני רוצה רגע לשאול, כי קודם כל באמת הצטייר לי ככה מול העיניים שני מודלים של משפחה. נניח המודל שהיה מקובל עד לפני מספר שנים הוא מודל כזה של פירמידה, שאבא נמצא בראש ושהאמא מתחת והילדים מתחת, והם בכלל היו גם בעבר גם די משוללי זכויות הילדים. עכשיו...
אנחנו כך לא יכולים לגדל אותם.
נכון, אבל ככה זה היה מקובל.
זה עד שאנחנו התפתחנו על ידי האגו, עד אמצע שנות, עד שנות ה-50 של מאה הקודם.
כן.
שהפסקנו להתפתח על ידי האגו, והתחיל העולם להתעגל. שעולם התחיל להתעגל, גם משפחה חייבת להתעגל. ואנחנו, שלא התחלנו את זה משנות ה-50 של מאה ה-20, אז אנחנו לכן נכנסנו למשבר המשפחתי.
אז עכשיו אני רוצה רגע להגיד איזשהו ככה משהו. המודל הזה שבעצם נשבר, אותו המודל של פירמידה והעיגול הזה שתיארת, כי גם בדמיון שלי הצטיירה לי ככה, הכל עגול, הכל יושבים ועגול. זה עוד לא קרה. מה כן קרה? אנחנו רואים שמה שקרה זה שאם קודם הילד היה לכאורה בשוליים, הילד היום, במציאות העכשווית של היום, הוא הפך להיות המרכז, הוא הפך להיות בעצם הקובע, על פי וישק דבר, אנחנו כל כך קשובים לצרכים שלו, הוא הפך להיות בעל הזכויות, ואנחנו כהורים בעלי החובות, צריכים לספק לו. מה ההבדל בין מה שזה המצב שכרגע נמצא, מה ההבדל בין המצב הזה לבין המצב לדגם, למודל העגול הזה שאתה ציירת? איך לא להפוך, איך לא בעצם, לא להגיע למצב הזה, שההורה הוא איזה סוג של מספק משהו, והילד הוא רק שואב. אתה בעצם תיארת פה משהו אחר לגמרי.
נכון. אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו בונים, שנקרא המשפחה באמצע בינינו, היא תלויה בכל אחד ואחד, ואפילו בקטנים יותר מהגדולים. השלומם, ההצלחתם, השמחה, הבריאות שלהם, זה משפיע על המשפחה הרבה יותר ממה שהגדולים, ההורים. ולכן כל אחד ואחד בזה הוא שווה. הוא באמת שווה. זה כמו שבחברה הרגילה, ששם רוצים להגיע לחיבור. החיבור יכול להיות רק בשוויון. זה שאימא ואבא יותר גדולים מילדים, הם גדולים בדרגת חי. שהם מולידים אותם, שהם צריכים לספק להם את הכל, זה דרגת חי. בדרגה של אינטגרלית, כולנו שווים. אחרת אנחנו לא יכולים להתחבר זה עם זה. ולכן, אם האבא ואמא מביאים חומר למשפחה, כן, כסף, ביטחון, החלטות גדולות, מזון וכן הלאה, זה לא אומר שהקטנים לא משתתפים. הם צריכים להשתתף במה שהם חייבים למשפחה. התנהגות יפה, ציונים נכונים, הצלחה במשהו, דאגה במשהו, השתתפות בבית בכל מיני, בסדר ובהכל, צריך להיות לכל אחד ואחד מובן, שזה ההשתתפות שלו. וזה לא מפני שהוא חייב, אלא מפני שעל ידי זה אנחנו בונים מה שנקרא משפחה.
זאת אומרת שפה, ככה, אתה תיארת למצב שגם לילדים יש חובות כלפי המשפחה.
ודאי, ודאי.
כן. עכשיו, איך ההורה יודע לארגן נכון ככה שהילד באמת יבין את החובות שלו וגם יוכל לממש אותם בצורה נכונה? זה גם בעצם חלק מהתפקיד. איך ההורה בעצם מלמד את כל חברי המשפחה, מה החובות של כל אחד ואיך הוא תורם אותם לתוך המשפחה?
אני הלכתי לעבוד בגיל 14. המשפחה הייתה אבא רופא שיניים, אמא רופאת נשים, משפחה יהודית, מבוססת, מעל הממוצע בהרבה, למעלה ממוצע. בית גדול, אוטו, הכל, גן כזה יפה, זאת אומרת, עם היצים, הכל היה לי, טניס בחצר הייתה לי, הכל. היו מגיעים עליי כולם לשחק בכל המשחקים שלי. אבל אני רציתי להתקדם וללכת לטכניקה. ובשביל זה הייתי צריך לקבל איזה קצת הרגשה וסטאז'ה באיזה עבודה. נכנסתי לעבוד כחשמלאי. ודאי, אבא סידר לעבודה, שזה ככה כמה שעות ביום בלבד, אבל הלכתי לעבוד. אני זוכר שאחרי חודש ימים שאני עבדתי, וקיבלתי משכורת, שאני הגעתי הביתה, המשכורת הייתה פרוטות, הם היו נותנים לי הרבה יותר ממה שאני קיבלתי משכורת. כן? אז אמא שאלה, כן? זאת אומרת, אמרתי לה, קיבלתי משכורת, וזהו. אז אני שרצתי לי בכיס, חשבתי, מה זה? זה לא... היא אומרת לה, אז למה אתה לא נותן? לא מביא אותה למשפחה. הבאתי את כמה שטרות, ומטבעות חשבתי שאני יכול להשאיר אצלי בכיס. מה זה? אני גם כן נוסע, וכך. היא אומרת, לא, וזה הכל, אבל יש לך עוד מטבעות. שמתי גם כן מטבעות על השולחן. זה לא חשוב שאחר כך קיבלתי מהם פי 10 משך חודש ימים. אבל זה לימד אותי, אני זוכר את הרגע הזה. וזה אימא שלא הייתה לי שום הגבלה בכלום, ממש. אבל אני זוכר שהתייחסה לזה.
מה המסר שהעבירה לך כילד באותו רגע?
אתה צריך להביא את הרווח שלך למשפחה. את עצמך לתוך המשפחה. זהו.
אל תשמור כלום לעצמך, הכל זה של כולנו.
כן. מבחוץ, כן. אתה מביא לתוך המשפחה, ואחר כך אתה... לא. אחר כך ביד רחבה, אבל זה שייך לכולם.
זאת אומרת, זה אחד העקרונות, כן.
ממש, אני זוכר איך שאני לקחתי את הכל למדעות.
כן, ולילדים זה נורא קשה לתאר.
לא קשה, אלא מוזר היחס הזה.
היום לילדים זה מאוד קשה.
כי לא הייתי עושה חשבון עם הכסף כאלו. ופתאום זה שזה שייך, המושג הזה שאני קיבלתי משכורת, אני חייב להביא אותו לכולם. כן. ככה זה.
נותן בעצם איזשהו ערך למה שאתה הבאת.
כן, שאני, זה אני שייך, זה אני חייב להביא. מאותו זמן, אני אף פעם לא מקבל משכורת. אף פעם, תמיד מעביר אותו למשפחה, וזהו. ואני בלי כלום. באמת, זה לימד אותי את הדוגמה הזאת פעם אחת.
רציתי כאן לשאול, בתחילת התוכנית אמרת משפט שאני מחכה עוד שתרהב אותו. אמרת ששאלנו מה התפקיד של הורה, היום לפי הגישה שלך, אמרת ללמד את הילדים שלו חוכמת חיים. ואחר כך אמרת בהמשך הדברים שאתה מתייחס לתא המשפחתי כמעין מיני חברה, שבה ההורים צריכים לפתח בילדים שלהם את היכולת לבצע התקשרויות עם אנשים אחרים שאחר כך הם ישמשו אותם, שהיכולת הזאת תשמש אותם בכל מקום שבו הם יהיו. בין אם זה במקום שבו הם לומדים או שהם יגדלו במקום שבו הם עובדים. זאת אומרת, בתוך המעבדה הביתית הקטנה הזאת, תפקיד ההורה הוא ללמד את הילד לפתח יכולת של להקשיב ולומר, לשמוע ולקבל, להתקשר למישהו אחר, ואז את יכולת ההתקשרות הזאת, זה כמו לימודי תקשורת, את יכולת ההתקשרות הזו, אחר כך זה הכלי שבעצם הם נותנים לו לצאת לעולם הגדול ולהצליח בו. כן. עם אנשים אחרים, מחוץ לתא הזה. אז עכשיו אני חוזר למשפט הראשון. אמרת שתפקיד ההורה זה ללמד את הילדים שלו חוכמת חיים. במה מסתכמת חוכמת חיים בעולם שלנו היום בעיניך, שאותה אני צריך להנהל לילדיי? מהי אותה חוכמת חיים? כל אחד יגדיר חוכמת חיים
משהו אחר. התקשרות לאנשים, מה יש לנו עוד?
למה זאת חוכמת החיים?
כי הכל מתבסס על זה.
אם תוכל קצת להרחיב.
בין אדם לסביבה, דומם, צומח וחי, אני, כמה אני קשור אליהם. יש לי רק חברה אנושית. אני מסתכל לעולם בצורה גלובלית, פתוחה. יש לי דומם, יש לי צומח, יש לי חי. מתי אני קשור אליהם? בחיים שלי, המודרניים, אני לא קשור אליהם בכלל. אם אני לא עובד אדמה, או לא יודע מה שם, אם אני לא מתעסק בבוטניקה, בחקלאות, אם אני לא מתעסק בווטרינריות הזאת, או משהו ככה, בחי, כן, בלגדל שם פרות, עזים, אני לא יודע מה, אז זהו, איפה אדם? אז זהו לומד בכל מיני קורסים, באיזה מוסדות, כן? אבל כל הקשר שלי, כל החיים שלי, אני בונה בהתקשרות לדומים לי. וזה לא, וזה אנחנו לא לומדים. אף אחד לא מלמד אותנו את זה. מלמדים אותנו כל מיני חוקי פיזיקה, כי אם אתם יודעים, מי צריך את זה, מי זוכר את זה. ואם צריך את זה, אני כבר אלמד. מאלה, מנפחים אותי בדברים שהם משניים לגמרי. ודווקא בזמננו, שאנחנו תלויים במערכת הקשר שלנו הגלובלית, שהיא ממש באה אלינו ומאיימת, שאנחנו לא מתאימים לחברה שעכשיו אנחנו מגלים, אז אין לי ברירה, אני חייב להסתדר, ואני לא יודע איך, לא נתנו לי כלים. משפחה צריכה לדאוג לזה.
אולי כדאי שנתחיל בכמה ככה עקרונות לצייר את המודל, כי המודל הזה שציירת אותו, הוא ככל שאתה מסביר, הוא רק מתגבש יותר ויותר, באמת, ככה התמונה מתקבלת בצורה מאוד מאוד ברורה. ויש איזושהי הרגשה שעברנו מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה, או מנניח קצה אחד של פירמידה שאמרנו שקודם ההורה היה למעלה והילדים היו למטה, אחר כך זה התהפך, ההורים, הילד היה למעלה וההורים למטה, כאיזה סוג של ספקי, ככה מספקים להם את כל מה שהם צריכים, מבלי שיהיה בכלל איזושהי אינטראקציה, ולא זה נכון, וכנראה לא זה נכון, והדרך שלנו היום להתמודד עם המציאות היום, היא בעצם ליצור איזשהו מעגל, כשההורה, התפקיד שלו הוא בעצם קודם כל להיות אחראי על זה, שיווצר המרחב הזה, שיווצר הדיון, שיווצרו הישיבות המשפחתיות האלה, ובתוך הדיונים האלה בעצם כל אחד מגיע.
כולם שווים, כל אחד יפעיל יכולתו, חייב להביא את הפרוטה שלו למשפחה.
למרכז ככה, המרכז של המשפחה.
אז גם ילדה קטנה, גם בן יותר גדול, ובן עוד יותר גדול, ואבא ואמא, כולנו, לפי מה שכל אחד חייב, מסוגל, אבל זה הוא מחויב. בסופו של דבר. לא שאנחנו מגיעים בצורה כזאת, אבל כן, זה, אנחנו צריכים לבנות את הצורך לזה.
ותוך כדי זה, גם בעצם כל הילדים במשפחה לומדים לאט לאט מהם התפקידים שלהם ומה, מהם החובות שלהם כלפי
כן.
אותו מעגל.
כן, יכול להיות שילדה קטנה רק לסדר את הבובות שלה. אבל היא יודעת שזה או לעזור לאמא קצת, כאילו לעזור בכל מיני דברים, ובאבא כזה, ובילד הגדול, ככה. לא חשוב, כל אחד צריך להשתתף עם האחרים, השתתפות.
למה?
כי זה בונה הקשר ביניהם. זה בונה הקשר ביניהם. מה זאת אומרת? למה?
זאת אומרת שבתוך המודל הזה, אם אני אנסה להסתכל על הערכים ועל העקרונות שמנחים את המודל הזה, אז יש שם קודם כל עניין של יצירת שייכות והשתייכות, שותפות, כי רק באמצעות זה אפשר, נכון? שוויון, מה עוד? איזה עוד עקרונות מנחים את אותו מודל?
התכללות. התכללות בכל אחד.
התכללות מה זה? זה הזדהות?
רגשית ושכלית.
הזדהות רגשית.
רגשית ושכלית.
ושכלית של כל אחד.
כן, בכולם. ואחר כך מתוך כל אחד בכולם, נבנה משהו משותף ששייך לכולם. אבל זה ביניהם, ביניהם, שזה נקרא המשפחה. אני לא קשור דווקא לאישה, דווקא לילדים, דווקא לא, אני ממש נמצא כך.
ואז אותו ילד שמתבגר ויוצא נניח בשלב מסוים לחיים, אז הוא בעצם לוקח איתו החוצה,
הוא לא יודע, אבל כבר במשך השנות הנערות שלו, הוא גם כן בונה באיזושהי צורה כזאת השתתפות עם האחרים. הוא רוצה או לא רוצה, כך הוא בנוי כבר. והוא, כמו שאנחנו רואים, אנשים שונים באופי, בגישה לחיים, הגישה שלו כבר היא כזאת. הוא רוצה בכל מקום לראות כך.
איך כך?
שיהיו מעוגלים כולם. וזה מה שיקרה סביבו.
מה זה ייתן לו בחיים?
כל החיים זה, כל החיים הוא יסתדר לבנות כמו חיים בתוך המשפחה. עד שכל העולם יהיה כמשפחה אחת.
ומה זה ייתן לו? איך היכולת הזאת, איך היכולת הזאת תוביל את החיים שלו שונה מאדם שלא רכש את היכולת הזאת?
כי הוא תמיד יהיה עקוב באנשים שדואגים לו, והוא דואג להם, שכולם שווים, אף אחד לא רוצה לצייר את השני. מה זאת אומרת? איך זה במשפחה?
וזה מה שיעשה. הרי הורים בסופו של דבר, שורה תחתונה, מה הם רוצים? שהילדים שלהם יגדלו ויהיו מאושרים ומצליחים.
שיתנו להם דוגמה. אם הם רוצים, שיתנו להם דוגמה. זה הכל. רק דוגמה.
איך הגישה הזאת מביאה אושר לאדם?
זה הכל תלוי עד כמה שאנחנו כלולים זה בזה, עד כמה שאני מרגיש שאני נמצא בגוף הזה אחד שנקרא משפחה, שכאן בטוח ש... אוהבים אותי, משלימים אותי, אני משלים את כולם. מה זה? זה דבר מאוד חשוב. אני לא יודע איך להגיד. זה רגש. אבל... אין מילים. כל כך. זה דברים שהכל נשאר במשפחה.
כן, ועם המשפט הזה אנחנו צריכים לסיים את הדיון הזה. תודה רבה, רב לייטמן, הזמן שלנו פשוט נגמר. תודה רבה, ניצה. הכל נשאר במשפחה. כל טוב, חיים חדשים.